נאומו של ראש הממשלה אתמול עם פתיחת מושב החורף של הכנסת עסק בין היתר כמובן בסוגיית הבנייה בהתנחלויות, ואנחנו עם יריב אופנהיימר, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
איש שלום עכשיו, מפלגת העבודה, מן הסתם אמירה כזו לא מפתיעה אתכם, היא לא אמירה חדשה של נתניהו.
אני חייב להגיד שאנחנו לא מופתעים, נתניהו לא ראש ממשלה חדש, והוא לא נבחר משורות מפלגת העבודה או מרץ. מה שכן מפתיע זה ההליכה של נתניהו עד הסוף. הוא כבר באמת הוריד את המסכות, הוא כבר לא מדבר בצורה מנומסת על שתי מדינות, הוא מדבר רק על דבר אחד, על זכותנו להמשיך לבנות ולבנות ולבנות, בלי לשאול את עצמנו, אוקיי, מה יהיה ביום שלמחרת, למחרת הבנייה? האם נגזר עלינו לחיות עם הפלסטינים לעולמי עד במדינה אחת? האם ירושלים לעולמי עד תחיל גם כך הרבה כפרים פלסטינים של אנשים שלא רוצים להיות חלק ממנה? לשאלות האלה הוא לא נותן תשובות, אבל הוא באמת בשבועות האחרונים מחזק מאוד את הקשר של הציונות הדתית ומתנתק מכל אותם דיבורים על פשרה ועל שתי מדינות.
אני רוצה להוסיף עוד נקודה למה שאתה אומר, וזאת האמירה של נתניהו לאמריקנים, שיותר לא יכתיבו לנו מה לעשות. הוא מתכוון בדיוק לסוגיית הבנייה, כי שם האמריקאים בכל שלב שיש איזושהי התקדמות ממשית של בנייה ביהודה ושומרון, הם שעושים את הסטופ. המשמעות היא שנתניהו קיבל עצמאות גם בעניין הזה.
אני חושב שהנזק שנתניהו גורם למדינת ישראל בעולם הוא נזק אדיר. לא רק מול גורמי ממשל, אלא בעיקר מול הציבור האמריקאי, מול הקהילות היהודיות, שחלק גדול מהם הם קהילות יהודיות.
כן, אבל מצד שני, אל תתעלם מהעובדה שהאמריקאים לא הצליחו ליצור כאן שום תהליך בעשור האחרון, ודי כופפנו את הראש ושמענו שוב ושוב את הדרישות שלהם, ולא יוצא מזה שום דבר, אז עד מתי נביא גם תלך השנייה?
קודם כל, אם היינו כופפים את הראש ומקשיבים לדרישות שלהם, לא היינו היום נמצאים עם כמעט 400 אלף אנשים שגרים מעבר לקו הירוק. אני חושב שהבנייה בהתנחלויות מסכנת את החזון שלנו למדינה יהודית ודמוקרטית. אני חושב שהלחץ האמריקאי הוא עניין שולי, גם בלעדיו לא היינו צריכים לבנות שם, כי זה לא אינטרס שלנו. אבל אי אפשר להבין, אתה יודע, גם שבן אדם מקבל התקף לב, בדרך כלל יש סימנים מקדימים ומתעלמים. יש קצת עייפות, יש קצת כאבים, העורקים נסתמים, מתעלמים, ופתאום יש התקף לב. כך גם היחסים עם העולם. יום יבוא ובו העולם באמת ירצה להתנתק מאיתנו, לא לתמוך בנו, לא לסייע לנו, ואז נרגיש את הכאב הזה. אני מציע לשים לב לסימנים המקדימים ולא לחכות לרגע.
אוקיי, בוא נשמע צד שני של הסיפור הזה. שלום לגרשון מסיקה.
שלום לך ולכל המאזינים.
יושב ראש מועצת שומרון, כשאנחנו מדברים על המשך הבנייה והנאום של נתניהו, זה מרגיע אותך?
אני פשוט לא מאמין לדובר הקודם קודם לי. הרי מה מדובר? בנייה בירושלים, איזה עם מתלבט האם לבנות בבירתו, או האם מה יגיד הפריץ אם הוא בונה בבירתו? עד לאן ירדנו? השמאל ההזוי הזה הוא מוכן עכשיו הכל, אם ירושלים לא תהיה בנייה, איפה תהיה בנייה? לא מבין את, 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 את הפחד, המורה הזה, מה יגיד הפריץ, עד כדי לא לבנות בבירה? לא יאומן, לא יאומן, עד איפה יכולים להידרדר?
יריב, שאתה שומע אמירה מאוד פשוטה כזו מהבטן, אני חושב שהרבה מאוד אזרחים מתחברים לאמירה הזו.
אתה יודע, יש דבר שנקרא מכה להנחתה, מסיקה נתן מפה מכה להנחתה. שמסיקה ייתן לי שם של עיר בירה אחת בעולם שמאות אלפי תושביה הם רק תושבים ולא אזרחים. אני לא יודע עד כמה מסיקה בקי, אבל ערביי מזרח ירושלים, ישראל מעולם לא סיפחה אותם אלינו. הם יכולים להצביע לעירייה, הם לא יכולים להצביע לכנסת. תראה לי עוד עיר בירה אחת שיש
עדיין בגלל זה.
תראה לי עוד עיר בירה אחת שבנתה חומה בתוך עיר הבירה והפרידה שכונות פלסטיניות ממנה. אין ספק שצריך לבנות בירושלים, במערב ירושלים בוודאי, אבל צריך ללכת לשכונות הערביות ולבנות בתוך השכונות הערביות? צריך ללכת ולבנות שכונות חדשות שהרבה יותר קרובות לבית לחם מלירושלים? כמה דמגוגיה זולה יש בימין וכמה ניסיון לעשות את הציבור? מי שרוצה להפוך את ירושלים למקום שבו ייגמר הסיכוי להיפרד לשתי מדינות זה אנשים כמו מסיקה, לצערי הם מצליחים.
גרשון,
אני ממש מזועזע. בונים בשכונות ערביות, הר חומה בשכונה ערבית, כל הבנייה בירושלים וביהודה ושומרון זה בשטחים ריקים. לעולם לא נבנה משהו על אדמה, שנייה רגע, לא נבנה משהו על אדמה ערבית. תראה לי מדינה שכל כך מקפידה על רכוש של ערבי. אתה יודע, יש סיפור מדהים בלשם. לשם זה יישוב שהוקם על פי טבע בתוקף, וזה ערבייה טוענת על 20 מטר שהדרך ליישוב עובר בשטחה. הבגץ פסק שלא ייסו מהדרך הזאת, משקיעים עכשיו עוד 15 מיליון לדרך עקיפה על מנת לא לפגוע ב-20 מטר שהדרך עוברת בשטח של הערבייה. איזה מדינה הייתה עושה את זה? בכל מקום נורמלי מפצים אותה וממשיכים לנסוע.
איזה מדינה כבשת 45 שנה עם אחר? איזה מדינה 45 שנה מחזיקה עם שלם ללא זכויות אזרח? תן לי שם של מדינה כזאת ואני עובר לשד שלך.
אני חושב שהצביעות של השמאל...
תן לי שם של מדינה, מסיק, אל תתחמק. מדינה שכובשת 45 שנה עם אחר, תן לי שם של מדינה, אני עובר לצד שלך.
אני לא יודע מה זה כבשה, אני יודע דבר אחד.
שמחזיקה אזרחים בלי זכות הצבעה.
שנייה, אי אפשר. תן לדבר משפט. תגיד לי רק דבר אחד. למה המוסר כפול? הרי מה שלא נכבש ב-67 נכבש ב-49, כולל מרכז תל אביב האוניברסיטה העברית.
אבל נתת לערבים הישראלים אזרחות, ערבי יפו יכולים להצביע.
הרי מי גרם לכל הפליטים? הכיבוש של 49, למה ב-49 אפשר להקים את האוניברסיטה, אוניברסיטה תל אביב, על אדמה של כפר ערבי, וזה כיבוש יותר מוסרי מאשר שחרור ארץ ישראל ב-67.
אם ההיגיון הזה, אז גם שחמול נתת לערבים ישראלים זכות הצבעה, הם אזרחים שווים, לכן זה לא כיבוש, זו דמוקרטיה. אתה רוצה לתת לשכנים שלך ברמה לאזרחות ישראלית?
מה זה קשור לכיבוש? עם כל הכבוד, הכיבוש, האדמה של שייך מולי זה אדמה כבושה. הפליטים יושבים עכשיו בכל רחבי העולם, זה אדמה כבושה.
אני אתערב בנקודה הזו, כי נדמה שאנחנו ניכנס פה לזה לופ, לפני שניכנס פה לזה לופ שלא נצא ממנו, אז אני רק אתערב בנקודה הזו ואני אשאל אותך יריב, הגענו לנקודה של אזרחות או לא אזרחות? זה המדד הקובע? כלומר, כל עוד ולרמלה, לתושבי רמלה או תושבים אחרים אין אזרחות, אז מדינת ישראל נקרא מדינה כובשת, למרות שהישראלים נתנו לפלסטינים את כל היכולת להקים רשות משל עצמם, להצביע בבחירות משל עצמם, לנהל את הכלכלה שלהם לבד, הפוך, תומכים בהם מבחינה כלכלית, חשמל, תשתיות, מים, זה המדד, התעודת זהות?
קודם כל כן. אני רוצה לראות אזרח ישראלי אחד שיהיה מוכן מחר בבחירות לוותר על זכות ההצבעה שלו ולהחליט שהוא לא מחליט מה יקרה פה בעתיד. זה הדבר הבסיסי. והפחד הגדול שלי, אני ציוני אמיתי, אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. הפחד הגדול שלי זה שמסיקה ישכנע את השכנים שלו הפלסטינים לוותר על החזון שלהם למדינה, ואז הם יגידו, עזבו אותנו ממדינה, לא רוצים. אנחנו רוצים מדינה אחת, תנו לנו רק דבר אחד, לא רוצים כסף, לא תקציבים, לא כלום, לא ביטחון, כלום. זכות הצבעה כמו שיש לכם, כמו שיש בכל מדינה אחרת בעולם, אפילו במדינות הלא דמוקרטיות.
אבל למה שתושב רמלה ישפיע על מה שקורה בירושלים או בתל אביב, אם הוא יכול להשפיע על מה שקורה ברמלה?
היום מי שיושב בירושלים ובתל אביב משפיע על מה שקורה ברמלה.
לא, אבל הוא משפיע, הוא בחר...
ומה יקרה בין רמלה לג'נין?
אבל הוא בחר באבו מאזן.
ואם אנחנו היינו חיים בסיטואציה הזאת, שים את עצמך שנייה בנעליים שלהם, לא כי אנחנו מרחמים עליהם, כי אנחנו רוצים להבין את הבעיה. אם אתה היית פלסטיני, היית מוכן 45 שנה לחיות בסיטואציה שמקסימום אתה יכול לנהל את ההשפעה שלך? בחיים לא. אתה היית דורש את הזכויות שלך. ולכן החזון של שתי המדינות הוא הדרך היחידה לשמור על רוב יהודי מוצק בתוך מדינת ישראל ולהישאר דמוקרטיה. מי שמוביל אותנו למדינה דו-לאומית זה אנשים כמו מסיקה.
אוקיי, יריב אופנהיימר, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך. תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. גרשון מסיקה, אני לסיום רק רוצה שתספר לנו על הביקור שהיה לכם עם עונו של מרן הרב חיים קניבסקי, ואנחנו שמענו כי הוא בירך אתכם בסוגיית ההתיישבות והמשך הבנייה.
קודם כל הייתי אצל הרב בשביל להודות לו לפני כחצי שנה. הוא בירך את ביתי, שהיא כבר בת כוח שנים, נמצא את הזיווג, וברוך השם בשלושה שבועות היא מתחתנת.
או, מזל טוב, הרבה נחת. כן.
ומה שמדהים בסיפור, שהוא בירך אותנו עכשיו בהצלחה, ובאותו לילה ראש הממשלה התחילו הדיבורים על, על, על הבנייה ועל התוספת. אני לא יודע איך להסביר את זה, זה ממש באותו לילה שהוא בירך אותנו, פתאום מצב שראינו אותו כשחור, שלא, ללא מוצא, פתאום מדברים על בנייה ועל זה.
מעניין.
אני רואה בזה יד השם.
חד משמעית, ברכתם של, ברכתם של צדיקים, ואכן. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
גרשון מסיקה, תודה. אלו הם הדברים, כשאנחנו שומעים את ברכתו של מרן הרב רב חיים קניבסקי בסוגיה הזו, ואחרי כמה שעות מגיעים תקציבים לפתע למועצת ישע, אז זה באמת סיפור מעניין.